שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום, שלום.
שלומכם?
מתקרבים כבר לימי החנוכה.
חניקה. אגב, אני חייב להגיד משהו חוץ לחניקה. משום יצא לי בשבוע, שבועיים מוכנים לפגוש הרבה אנשים ששומעים אותנו, רואים אותנו.
אין חודש תחת השמש.
אני מבחינתי זה ממש נתן לי זריקת עידוד.
כן, בהחלט.
ותמיד תמיד אומרים שזה הכל בזכות רב אברום, אז אשראי שזכיתי.
הנובה של רב שולם.
להיות ליד כזה איש. אבל בברום, אנחנו צריכים לספק את הסחורה, אנשים עושים סיפורים טובים.
אז תמשיכו לעשות מה שאתם עושים.
חלה, זה לא פשוט.
ברוך השם, ברוך השם, זיכוי הרבים שנזכה. באמת, פעם ראיתי מהרבי מגור שליטה, שהוא כתב במכתב שמתפרסם בתי מדרשות, בשטיבלך של גור, לפני החגים. אז הוא כתב שם עניין שמתפעלים להרבות תורה, שאל מה שייך להרבות תורה, צריך ללמוד תורה מהבוקר עד הלילה, 24 שעות, מה שאחזם מתפעל שהוא יהיה לו יותר תורה, שמתפעלים בפרקס החוידש. אז הוא אמר שאחד מוסר שיעור, אז יכולים לשמוע אותו שתי אנשים, יכולים לשמוע אותו 2,000 אנשים.
וואו.
אז זה העניין של לזכה להרבות תורה.
לא, אנחנו בדרך ל-2,000 או שעברנו?
זה כבר ליצונס להגיד את המספר הזה, רק 2,000. אבל רב שולם עם הנובה, וזה מה שהולך איתו ביחד כל הזמן. רב שולם, אחרי כזאת הקדמה דרמטית, הייתי סיפור חזק.
סיפור חזק. אני אספר באמת כמה סיפורים. אני פחות אדבר על פרשת השבוע, פרשת וישלח, אבל כי בדירשו, שאנחנו זוכים להיות במקום הקדוש הזה, מתחילים בי"ז כסלו. מתחילים כל עם ישראל את משנה ברורה חלק ד', הלכות עירובין, ו... אנחנו לא מפחדים, בכל הכוח.
באמת מי שקצת מפחד מעירובין, יש כאלה שמפחדים.
אני...
זה לא הרבה, זה לא הרבה, זה... בעצם יש משנה ברורה 6 חלקים.
נכון.
אז אמרנו, כל חלק זה 300 עמודים, שבס זה 400, ועירובין זה 200, זה מתקזז. אנחנו מדברים על פחות מחצי שנה, וגם הסוף, הסוף זה בכלל ב... לא סליחה לחצי שנה, יותר. והסוף זה גם הלכות ראש חודש.
וואו, בכלל.
אבל איך אמר לי אחד שאומר לי לפי הסדר לימוד שלי, אני לא רואה שאני הולך ללמוד איזשהו שלב עירובין. אז עכשיו שאני ככה לומד בתוך המסלול את עירובין, זה הזדמנות פז, כי אחרת הוא לא רואה שזה קורה.
באמת, באמת אמרתם על המגיד שיעור שאומר שחלק ד' הוא ממשיך עם הכל, אז הרב דינר, הרבני החשובים של בני ברק, ביד אריה דינר שליטה, אז הוא אמר שתמיד היה במשנה ברורה, היה את ה... 3 חלקים המשופשפים, ואז חלק ד' תמיד נראה כמו חדש, ואז חלק ו' גם משומשים, פחות, ו' בעיקר. אבל הוא אומר, בזכות דירשו, בזכות שלומדים את הדפאים מבהלוכה, אז גם חלק ד' מתחיל להיות גם משופשף במשנה ברורה בכל הבתי מדרשות.
אולי זה מישהו רעיון שלא תחילו למכור חלק ד' משופשף.
למעשה, נציגי... דירשו, תמיד החומם של דירשו, נכנסו למעון רבי יצחק זילברשטיין, שליטה, חתנו של רב אלישיב זצ"ל, ודיברו איתו על העניין הזה של עירובין, הוא גם חיבר באמת ספר, חשוקי חמד, על הלכות עירובין, והרב זילברשטיין הרי ידוע בשאלות המעניינות שלו, על, עירוב, על כל דבר ודבר שהוא עושה מזה נושאים מעניינים, אז קודם כל הוא התחיל עם זה, הוא אמר, אתם צריכים לעשות את זה מעניין, בצורה של שאלה, הוא אמר שהם סיפרו שנכנסו אליו הבית, אז הוא יושב, אז מאחורי הכיסא שלו יש תאונה ענקית של בחצקל אברהמסקי זצ"ל, והוא סיפר שפעם כשהוא הולך להיות רב, הוא הולך להיות רב בעיר לוצרן בשוויץ, אז מה שבחצקל הכי המליץ לו בתור מגיד שיעור לעשות, הוא אומר תמיד תעשה את זה מעניין, איך עושים את זה מעניין? תתחיל עם שאלה, שאלה מעניינת שתסחוף את כולם, אל תגיד יש הלכה כזו, אז אמרת יש הלכה, כולם בדרך החוצה כבר.
יש הרי ספרים של שוטים,
כן.
שיודעים שהמחבר כתב את השאלה, למשל השוט המפורסם תרומס הדשן, אחד מגדולי הפוסקים, אז הוא בעצמו כתב את השאלה, והוא כתב את התשובה, הוא יכל לעשות את זה בתור ספר או לא חלום, הוא עצר בכזאת צורה.
לגרות את הציבור הזה, משהו שהוא אמר המלצה. ואז הוא באמת, הוא שאל כמה שאלות, מעניינות רב אברום, בוא נאתגר פה את, 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 את הציבור. אז הוא סיפר סיפור מעניין מאוד עם האימרי אמס מגור. הוא אמר שתמיד זה היה ידוע שבאירופה, איפה שהוא היה, אז לא היה עירוב. וכשהוא היה הולך, אז כמו היו מלווים אותו, עשרות ומאות חסידים היו מלווים אותו. פעם אחת הוא יוצא בשבת, הוא אומר להם, אתם לא חושבים שזה נראה מסתובב לכולם? אתם לא חושבים שזה נראה קצת לא נורמלי שאני הולך, ואתם כולכם ככה מאחוריי? זה לא מתאים, זה נראה קצת לא נורמלי. אם אתם רוצים ללוות אותי, אז תעטפו אותי. תלכו מסביבי כולם.
גם מקדימה, לא?
גם מקדימה, הכל, ממש. טוב, רבא אומר, מיד כולם אומרים את זה. מיד עטפו אותו כולם, וככה הוא הלך הביתה. מה התברר אחרי זה? שהוא רצה לקחת איזה ספר מהבית מדרש לבית שלו. וידוע שאיך אפשר לקחת אם אין עירוב, אז אם יש לך מחיצה של אנשים שעוברים, שעוטפים אותך, זה נחשב כמו רשות היחיד שזזה ממקום למקום.
וזה בתנאי שהם לא יודעים.
שלא יודעים, אומר רבי אברום, הגאוינס יוצאת מהלב שלו, בתנאי שהם לא יודעים. לכן הוא עשה את זה בצורה כזאת, שהוא אמר להם, מה אתם ככה מלווים אותי בצורה כזאת? תלווי אותי, תעטפו אותי. סיפור מעניין, סיפר על ה... בצרזיר בשם. עוד שאלה שהוא שואל.
היה סיפור כזה, כן. שקרה ב... יש מושב חפץ חיים.
כן.
שהוא צמוד למושב בית חלקיה.
נכון.
וקרה פעם שילדים הלכו מאוכל לאוסום, והעירוב נפסל באותו שבת, או שאין עירוב, והיה חשש שהם יגידו להם להישאר שם ולא לחזור, ההורים ידאגו ויהיה עם זה הרבה בעיות, אז שאלו את הרב של המקום, וזו הייתה הצורה שהילדים חזרו.
איך כל ידי?
על ידי שעשו עיגול סביבו.
יפה. עוד שאלה, ברום, גם בשבילכם וגם בשביל כולם. איך אפשר, הרי ידוע שצריך להתפלל עם בגדים נקיים, נכון? איקונים לקחת השם על הגרוע, צריך להיות מכובד. איך קורה שאפשר להתפלל בבגדים מאובקים? מלוכלכים.
חידוש גדול.
אז אומר רבי צבי זילברשטיין, שהיה סיפור עם חמיב, שהוא הרי ידוע בעוד בניקיונו ובדקדוקו, הכל היה כאילו המוקצה, ואחרי בדיק הסחומץ, תמץ מאוד והתכופף והכל, והוא קם והוא היה מלוכלך, אז הוא אומר לו, אז הנכד שלו בא מיד לנקות לו את האבק מהמכנסה מהכל, צא אותו הרב אליושי, אומר לו, זה לא אבק של לכלוך, זה אבק של קדושה, של של בדיקת חומץ, אבק הזה לא צריך להישאר לו, זה דבר יפה אפילו. אמר רבי יצחק זילברשטיין, אם ככה, היהודי הצדיק שמתעסק עם העירוב, ויוצא שהוא מתלכלך בבוץ, ולפעמים הוא ככה, כולו מאובק, וככה הוא מגיע לתפילה, זה גם כנראה לפי מה שחמי אומר, שזה הלכלוך של דבר קדוש, אז כנראה שגם מותר להתפלל עם בגדים כאלה. היה לו עוד דיון, האם מותר לבוא להתפלל בליל שבת, עם כאלה בגדים, נגיד ממש לפני שבת קרה משהו בעירוב, והוא רץ ותיקן את זה והתלכלך כולו, האם אפשר או לא? נו בברום. שבס קוידש. אז הוא אמר שבעיקרון כן, אותו דבר. ויש בזה שתי בעיות. קודם כל, שאנשים לא יודעים שבאמת הוא מתעסק עם עירוב לו. כמו נגיד, לא כולם יודעים, אז יחשבו שמשהו שם לא בסדר, וזה נראה לא בסדר.
שבס.
לא, מצד כבושה מזה בסדר, הבעיה שאנשים לא יודעים.
אנשים לא יודעים.
הדבר השני הוא אמר, שאולי הוא פתאום ירגיש כזה לא טוב עם זה, שזה מלוכלך ככה וזה, ואז הוא יבוא לנקות את זה בשבת. לכן הוא אמר שעדיף, עדיף לנקות את זה, ולא לבוא ככה לבית כנסת. אבל בגדול מה שהוא אמר, הוא אמר, תראו, הופכים את הרוב, עושים את זה לדבר מעניין, עושים את זה לדבר מרתק, אז אנשים יבואו וישמעו.
יש לנו בתחילת הפרשה
שישלח
שיעקב שולח מלאכים. למה הוא שולח מלאכים? מה שעושה אליון? שלח בני אדם. אז אור החיים עומד על זה, הוא מסביר כמה הסברים למה הוא שלח מלאכים, גם שהוא יפחד מהם, וגם כדי שהוא לדעת מה קורה עם איסו ועם התוכניות שלו, אם הוא רוצה להזיק לו, מעריך בעניין. בכל אופן, אז סתם שאלה, ידוע, פעם אחד מרבני בריסק עשה ברכבת והגיע הזמן של מנחה, אז רצו לעשות שם מניין, אבל לא היה להם 10, אז חיפשו עוד, אז היה שם גם המשכילים שישבו, והמשכילים ככה ראו שמרגילים מנחה, אז הם יצאו. אחרי זה, כשהתפעלו מנחה שהסתדרו, אז הם חזרו, אז הוא אמר בקול, עכשיו התיישב לי קושייה, תמיד היה לי קשה, למה כשיעקב שלח לאיסוב את כל הבעלי חיים שם, הרי אני יודע שעל כל עדר כבשים וכולי, אז שומר, יש כלב אחד ששומר, הוא הולך בהתחלה. נכון. אחד בהתחלה, אחד בסוף לפעמים. אז אל תשלוח גם עדר כלבים. אלא מפה רואים, אלא הסיבה הוא אמר, שכלבים לא מצרפים למינכה. בכל אופן, אז הוא פוגש גם מסע ראשון, גם מסע שני, הוא אומר להם, ובריסק ככה מסופר, שהיו באים לחיים בריסקר, שהיה רוצה ככה לטעות על קנקנו של הבחור, כמה הוא חד ומשופשף, ודאי שואל את החידה הבאה. בריסק זה הייתה שכנה לכביש ראשי בדרך ממקום אחד במוסקווה, לליטה, בקיצור עברו שם הרבה רכבות. כל שעה הייתה עוברת רכבת. כל שעה יצאה מבריסק למוסקווה, וממוסקווה לבריסק היה עובר רכבת. אז זה נעשייה של 12 שעות. אז הוא שאל בחור, אחד שנוסע, עולה על הרכבת לבריסק, למוסקווה, 12 שעות הוא נוסע. כל שעה יוצא רכבת. כמה רכבות הוא יראה ב-12 שעות? אז ניתן לחשוב. נגיד התשובה עכשיו, לא. ושמו תוכנית. נגיד עכשיו, בסדר. בטח. אז התשובה היא אומר, הוא רואה 24 רכבות, למה? כי הוא הולך להיות 12 שעות ברכבת. אז את ה-12 רכבות שיוצאים, מי שהוא עלה לרכבת, אז אותם הוא יראה. אבל הוא יראה גם את ה-12 רכבות, שיצאו עוד לפני שהוא עלה לרכבת, כי אם כל אחת רכבת מתקרבת אליו, אז הם אלה 24 רכבים.
אני אסיים בעוד סיפור, שגם קשור לענייני רובין. אז הרי יש כלל, שאם אדם צריך לצאת לפיקוח נפש, אז מותר לו, אין בעיה של רובין.
פיקוח נפש דוחה הכל.
אז בא רב אחד, בא וסיפר לרב דינר, מרבני בני ברק, אז אמר לו, שאני פעם הוצרכתי למשהו של... של פיקוח נפש, אבל כיוון שאני צריך לצאת פיקוח נפש, אז רק אני יכול לצאת, אז אסור לי לקחת בגדים, אסור לי לקחת אפילו מעיל, אסור לי לקחת כיפה, אז הוא יצא באמת בלי כיפה ובלי
לא בלי מעיל, בלי כלום,
כן, ממש משהו היה חייב ומינימלי,
שדל תפל הגוף,
כן, אז את זה הוא לקח איתו, כך הוא סיפר לו שהוא נהג, ואז הוא פגש אותו בשלמה זלמן, הוא שאל אותו בשלמה זלמן, האם...
הוא אמר נכון.
האם הוא עשה נכון או לא? ובשלמה זלמן שתק דקה שתיים, ואז הוא חייך, והוא אמר, אני לפני 50 שנה כתבתי פסק, שאם מותר לבן אדם ללכת, אז מותר ללכת הוא, וכל גם כל הדברים שעליו מותר לו ללכת. וכבר 50 שנה אף אחד לא פרח אותי. אחר שם זה המן אמר, אז הפסק הוא שמישהו מותר לו באמת ללכת, יכול ללכת גם עם הכיפה, גם המעיל, אבל בעיקר מה שאהבתי נבא לספר פה את הנבנותו של שלמה זלמן, שהוא אומר כאילו, כתבתי לפני 50 שנה,
ובינתיים
אף אחד לא פרח אותי. דוי לידו. טוב, יישר כוח.
נסיים בסיפור קטן.
אבל על רובין משהו לא קשור.
עניין של רובין, יעקב נוסה סוכויסו.
סוכות.
נסיעות,
עניין של רובין. כן, תחומים.
מסופר שפעם השף החיים, מצאנז,
כן.
אדמור מקלוזנבורג, בא, הגיע לביקור אצל הבלזרוב. טוב, כמובן הם דיברו שם בלימוד, ותוך כדי עלה הנושא של נסיעה במטוס. זה היה אז משהו יחסית חדש, עוד לא היה וויזר עם 4 טיסות ביום להונגריה.
הונגריה. איפה אתם יודעים ככה?
רב שיימן קרסטר. איפה שאתם הייתם, נו?
זכינו.
בכל אופן, אז דיברו אם זה מקום סכנה או לא. והרבי מקלוזנבורג הביא ראות שזה נקרא מקום סכנה לנסוע במטוס, בטח בימים של אז, ואיזה רובי לא הסכים איתו. והוא לא ענה לו על ההוכחות שהוא עבור. אמר, אני סובר שזה לא. והרבי מצאנז עוד פעם ניסה להגיד, את ההוכחות שלו, והברי זה אומר, עוד פעם, אני סובר שלו, ואז השף החיים שתק, הוא אומר, באיזה רוב, אני מקבל את הדעה שלכם. אחרי שהוא יצא, אז אמרו לו,
השמשים
שלו, למה הרבי הסכים איתו, הוא לא ענה, הוא לא דחה את הקושי. אמר, לא הבנתם, ברגע שהוא פוסק, שזה לא נקרא מקום סכנה, אז יהיה פחות מסוכן לנסוע במטוס.
מדהים.
אז הוא קבע שזה לא מסוכן.
מדהים, מדהים.
פילי פליים.
שכוח רב אברום,
שכוח
לכולם, צ'אבס, ואי רובין, בכל הכוח.
בעזרת השם.
צ'אבס.